עסקנו בפעם הקודמת במסילת ישרים בנושא המצוות, החשיבות של הדיוק בפרטים של המצוות, ודיברנו על שלוש רמות של הסברה, למה צריך כל כך לדקדק בפרטים. וראינו שיש הסברה אחת, מה שהוא קרא שלמי הדעת, הסברה לפחותים, ותודה רבה, והסברה להמון העם. והסברה להמון העם עסקה בנושא מידת הדין, שהעולם שבו אנחנו חיים הוא עולם של דינים, כלומר עולם שבו כל פרט הוא דרמטי, אסור לוותר על אף פרט. ככה זה בביולוגיה של החיים. אם יש טעות אחת קטנה בפרטים, אז יש לזה מחיר. ככה זה בכל התחומים. וראינו שכמו שזה נכון בעולם המדעי, בטבע, זה נכון גם בעולם הרוחני. והרמח"ל הביא מקורות מחז"ל, איך שאפילו אבות האומה, האנשים הכי עליונים, כשהייתה להם טעות אחת קטנה, מיד היו לזה השלכות חמורות. כלומר, בעצם טוען הרמח"ל, שאנחנו צריכים לשנות את התפיסה, להפסיק לראות את עצמנו בצורה של מכלול, אלא בצורה של פרטים. הנטייה של הדמיון, הנטייה הילדותית, שאדם מסתכל על עצמו במכלול, אופן כללי, ונותן לעצמו הערכה כללית, ציון כללי. והתפיסה הזאת היא תפיסה ילדותית, שהיא לא יעילה, היא לא נכונה, והיא מאוד מאוד מפריעה. כי בהתנהלות היומיום זה לא נכון, זה לא עובד. אם באופן כללי המכונית בסדר, זה לא עוזר, צריך שכל החוטים יהיו במקום. אם באופן כללי הרופא הזה הוא טוב, זה לא מספיק, צריך שהוא ישים לב לכל הפרטים בבדיקה. זאת אומרת שבאופן כללי הוא מכשול. וגם בדימוי העצמי שלנו, העיסוק בנושא הזה שבאופן כללי מי אני, הוא מטעה. כי אנחנו לא עוסקים בשאלה הזאת, כי אין לנו תשובה עליה גם. אנחנו לא יכולים לענות על השאלה, באופן כללי מי אני, אנחנו לא יודעים. זה גם לא עוזר לנו, זה לא נותן לנו שום נושא לעבוד עליו, אלא אנחנו צריכים לעסוק בפרטים. מי אני? לא יודע מי אני. ולכן זה לא מעניין אותנו, אנחנו עוסקים בעובדות החיים, פרטים. את זה עשינו טוב, את זה לא עשינו טוב, את זה צריך לשפר, את זה צריך לתקן, את זה עשינו. אנחנו לא עוסקים במכלול, עוסקים בפרטים. וזה באמת החיים, ככה החיים. בכל תחומי המדע, בכל תחומי העולם, אנחנו, לא מעניין אותנו באופן כללי, אנחנו יורדים לפרטים. וכך גם בתורה, השפה של התורה היא לא שפה כללית. התורה לא אומרת לנו באופן כללי, תהיו צדיקים, תהיו טובים, תהיו ישרים, זה לא השפה של התורה. התורה מדברת איתנו בפרטים, בפרטי פרטים, בדקויות דקויות של הלכה. זאת אומרת שזאת השפה הנכונה של החיים, זה שפת החיים. שפת החיים היא שפת הפרטים. ודווקא על הרקע הזה של מה שקראנו מידת הדין, נשאלה את השאלה, מה זה רחמים? גם כאן ישנה טעות, שרחמים זה להסתכל על עצמי באופן כללי. זה לא נכון. יש טעות נפוצה, שמה זה אל רחם? נכון, שהיו פה טעויות בפרטים, וזה חמור מאוד, זה מפרק את הכל, אבל טוב, באופן כללי זה בסדר, אז טוב, לא נורא. לא נכון. בוודאי לא נכון, כי זה לא עובד. בעולם שלנו זה לא עובד, כי זה הכל התפרק, מה זה עוזר באופן כללי, מה זה עוזר? ככה, באופן כללי. זאת אומרת, זה אי הבנה מה זה רחמים. אז אומר הרמח"ל שמידת הרחמים זה משהו אחר לגמרי. בכל הטבע כולו אין רחמים, בכלל. אין התחשבות, אין הזדמנות שנייה, אין אפשרות להחזיר את הגלגל אחורה. אין רחמים. מי שתמיד היה זהיר, ואף פעם לא הכניס את היד לאש, ופעם אחת הכניס את היד לאש בטעות, הוא לא יכול להגיד, שמה, בעבר הכללי אני מאוד זהיר, זה פעם אחת, ואני מבטיח לא לעשות את זה עוד פעם, זה לא עוזר. הכנסת פעם אחת את היד לאש בטעות, יש לך קביעה. אין רחמים. ואין אפשר להחזיר את הגלגל אחורה, ואין התחשבות, אין כלום. אין רחמים. זאת אומרת שרחמים, זה דבר שמופיע רק במקום אחד בלבד. בעולם שקשור למוסר, לרוח, כלומר לרצון. מה זה רחמים? רק בעולם המוסרי, רק בעולם של המעשים, של המצוות, יש לאדם חלון הזדמנות קטן לתקן. אין את זה בטבע. רק בתחום המוסרי, רק בתחום המצוות. הרחמים זה בעצם הזדמנות, השהיה, עשית טעות, הנזק היה אמור להיות מיידי, מערכתי. משהים את הנזק, ממתינים רגע, בוא נראה אולי תתקן. אם תתקן, אז זה יחזיר את הגלגל אחורה, כאילו לא היה. כאילו לא היה מעולם. וזה פלא. תראה דבר כזה להחזיר את הגלגל אחורה. נדמיין לעצמנו אדם שהחליק מאיזה מגדל גבוה, החליק ונפל. ובאמצע הנפילה שלו אל התהום, פתאום באמצע הנפילה הוא אומר, אני מצטער שלא הייתי זהיר. אני ממש מאוד מאוד מתחרט על זה שלא הייתי זהיר. ולא מעלה אותו חזרה למעלה. אתה מצטער, אתה מתחרט, זה מאוד נוגע ללב, אבל אין מה לעשות. חוק המשיכה יוביל אותך למטה. אתה לא תוכל לעלות למעלה פתאום. אבל בעולם התשובה, עולם הרחמים, יש דבר כזה. יש דבר כזה שאדם יכול לבקש סליחה, ויכול לתקן את העבר, ולמחוק את העבר, כאילו לעלות בחזרה למעלה, כאילו לא היה שום דבר. איך זה קורה? הרמח"ל רוצה להסביר לנו מה זה רחמים, אומר מה זה בעצם תשובה. רחמים זה ההזדמנות לתקן. זה לא שעזבנו את הדין, זה לא שאנחנו מסתכלים באופן כללי, זה ההזדמנות לתקן. למה יש הזדמנות לתקן? כי בעולם הרוחני מוסרי, להבדיל מהעולם הפיזי, יש משמעות מאוד גדולה לרצון, לכוונה. מבחינה חומרית, זה לא משנה הרצון והכוונה. אם מישהו דחף מישהו אחר, והוא נפל, משבר את היד, אז זה לא משנה אם הוא דחף אותו בכוונה או לא דחף בכוונה, התוצאה אותה תוצאה. מה זה משנה? בעולם הפיזי זה אותו דבר. היד נשברה. מבחינה מוסרית זה מאוד משנה. האם דחפת אותו בכוונה או שזה היה בטעות, זה משהו אחר לגמרי. התוצאה הפיזית אותה תוצאה. אבל אם דחפת מישהו בכוונה, זה חמור מאוד. מה זה, מה, הוא נפגד אם כן נשמתו. אבל אם זה היה בטעות, אז זה בטעות, זה לא אני, זה בכוונה, טוב בסדר. זאת אומרת, בעולם המוסרי, אנחנו מייחסים משמעות מאוד גדולה לשאלת הכוונה, לשאלת הרצון. אם אדם עשה עבירה, והוא מאוד מאוד כועס על עצמו שהוא עשה את העבירה הזאת, הוא ממש מצטער ויש לו כאב אדיר, והוא כל כך מתחרט, ויש לו איסורים, הוא לאט לאט מנתק את הנפש שלו מהמעשה הזה. והמעשה הזה הופך להיות מעשה נטול רצון. בעצם האדם כל כך כואב לו, כל כך יש לו צער, כל כך מתנתק נפשית מהמעשה, שהמעשה הופך להיות מעשה, שבעצם הוא כאילו נעשה בלי כוונה. כאילו לא היה, בעצם הוא לא, זה לא אתה עשית אותו. כי אתה כל כך לא רוצה את זה. כל כך אין לך רצון במעשה הזה, שבעצם הפך להיות מעשה טכני בלי רצון. אז את העובדות אי אפשר לשנות. אבל את המשמעות המוסרית אפשר לשנות. ברחמים זה ההזדמנות של האדם לכאוב. הרחמים זה ההזדמנות של האדם להתייסר. להצטער מאוד, להתחרט. רחמים זה ההזדמנות של האדם ליצור נתק נפשי עמוק שהופך את המעשה הרע למעשה שהוא בעצם לא שלי. כל כך אני שונא את המעשה הזה שאין לי בעצם אין לי שום זיקה אליו. אז אני לא יכול לשנות את העובדות, אבל הזיקה אליי השתנתה לחלוטין. במילים אחרות אומר הרמח"ל, רחמים זה לא סותר את הדין. בשני מובנים רחמים לא סותרים את הדין. א', זה חלון הזדמנויות. אם תנצל את זה ותעשה תשובה, מצוין. אם אתה לא תעשה תשובה, הדין יחזור. הדין לא יסתלק, הדין נמצא. זאת אומרת, אדם עשה טעות, אם הוא לא יתקן, אם הוא לא ינצל את חלון ההזדמנויות הזה לתקן, הדין יחזור אליו. הנזק הרוחני יחול עליו, ואם לא חומרתו. וזה לא עוזר שבאופן כללי הוא אדם חיובי, זה לא יעזור. כי נזק זה נזק, טעות זה טעות. כל טעות יש לה מחיר, זה לא עוזר באופן כללי. שתיים, כיוון שהרחמים מותנים בזה שאדם יהיה לו כאב וצער וחרטה ויגון, אז בעצם יש בזה גם דין. זאת אומרת, זה לדין, לא, הדין אומר, כן, טוב, אני רואה שיש פה באמת, יש פה צדק, יש פה אפשר להבין את זה. יצאת ידי חובת הדין גם, כי באמת, הצער כל כך גדול, וכאב וניתוק נפשי, טוב, אפשר להבין למה, למה חטאתך תכופר. זאת אומרת, טוען הרמח"ל שרחמים זה לא לעזוב את הדין, אלא רחמים זה סוג של יישום אחר של הדין. יש את הדין הרגיל, רחמים זה בעצם לצאת ידי חובת הדין בצורה אחרת. במקום שהדין יגרום נזק, במקום זה יש צער גדול וכאב ואיסורים נפשיים. טוב, אז זה יצר גם בעצם, הגענו לאותה תוצאה. של האדם מתנקה, האדם מזדקך. לעולם רחמים הם תחת ההשפעה, והם צריכים כל הזמן להיות בזיקה לעולם הדין. כלומר, אם לא תעשה תשובה, או שלא תעשה תשובה עמוקה, או לא תהיה בכאב, אז הנזק הוא יהיה זה חמור מאוד. הנזק הרוחני, הנפשי, האישיותי, החמור מאוד. לכן אנחנו חוזרים לזה שאנחנו מסתכלים על האדם לא כמכלול אלא כאוסף פרטי. וכל פרט חשוב. כמו שאם אדם ילך לרופא ויגיד באופן כללי הכל עובד. זה נכון שלאחרונה נעלמו לי המעיים מהגוף, אבל בקטנה זה רק המעיים, סך הכל הגוף עובד באופן כללי. באופן כללי. אומרת הגמרא בבקמה, אם אדם אומר, בואו נוותר על הפרטים של ההלכה, באופן כללי אנחנו בסדר, אבל גם זה בדיוק אותו דבר. זה כמו אדם שאומר, באופן כללי האיברים שלי במקום, יש איבר אחד שאתה יודע, הוא יצא, הוא לא נמצא, אבל טוב, זה... אין דבר כזה. אנחנו יודעים שבגוף האדם, הכל אורגני, ואם יש פרט אחד שחסר, זה יכול להרוס את כל המערכת. לפעמים, בעיה מיקרוסקופית, קטנה בגוף, פתח אחד מהם, מסתם אחד מהם, כל הכל קורס. משהו קטן, קטן. חסר איזה אנזים אחד, משהו כימי קטן, קטן בחס ושלום, וכל המערכת משתבשת. חיים ומוות. אז ככה בדיוק אותו דבר בדקדוקי המצוות. אנחנו מדקדקים במצוות מתוך תפיסה אורגנית, שכל החיים שלנו הם בנויים מפרטים. החיים זה לא מכלול, זה הדמיון. בדמיון נדמה לנו שהחיים זה מכלול, זה לא נכון, החיים זה לא מכלול, החיים זה פרטים. הדמיון הוא דרכו לסבן, למרוח, לעשות תדמית כללית. אבל האמת היא לא כזאת. האמת המדעית, שהחיים זה פרטי פרטים. המון 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 פרטים קטנים. וככה המדע בנוי. כל מי שלומד מדע, לומד שבעצם הכל זה תאים, ואטומים, ומולקולות, וגרעינים, ונקודות. כל מה שאנחנו רואים זה הכל נקודות. הכל פרטים. אין מכלול, אין דבר כזה מכלול. בעולם. אולי הם לא עשו תשובה מהר, אולי הם עשו תשובה מספיק עמוקה, אולי הייתה ציפייה שהם יתעוררו בצורה הרבה יותר נחרצת מיד להגיד לו סליחה טעיתי. לפעמים אדם אומר משהו ותוך שנייה אומר סליחה טעות. טוב, בסדר, תיקנת. היה צריך מיד להתעורר, להתעורר, וכבר לא בסדר. זאת אומרת שהחלון להזדמנויות של הרחמים הוא לא אחיד. אבל העיקרון של הרחמים זה חלון הזדמנויות, שצריך לנצל אותו. לפעמים זהו, כבר נגמר. לא תמיד אפשר לתקן. יש דברים שאפשר לתקן ויש דברים, זהו נגמר, כבר אי אפשר לתקן.
אבל אי אפשר לחזור
את שבטנו? לא. למשל אם אדם נפטר, הוא כבר לא יכול לחזור את שבטנו. נכון. וגם יש דברים שאדם כבר לא יכול לחזור אליהם. יש דברים שאדם כבר זהו, הוא כבר לא, אין אפשרות לתקן אותם. כי זה כבר נגמר, עבר הזמן שלהם. אז אין מה לעשות. מה? דברים שאי אפשר לתקן? למשל, אם אדם לא קיים מצווה, ועושה תשובה, אבל את המצווה שהוא לא עשה, הוא לא עשה. הפסיד. כן, אבל בין דוגמה למשהו שאדם הפסיד, ואי אפשר להחזיר את זה חזרה. זה דברים שאי אפשר להחזיר. אז יש לפעמים הזדמנות, אם אדם עדיין יכול להשלים, לפעמים, טוב, נגמר. ואת אם אדם לא הדליק נרות חנוכה. ואחרי חנוכה פתאום, וואי, איזה טעות עשיתי, לא הדלקתי נרות חנוכה שנה. אז הוא, אחרי חנוכה הוא מדליק נרות, זה לא שווה. זאת אומרת, זהו, הלכה, חנוכה כבר לא תעשית. השנה מצוות חנוכה הפסדת. זה נזק שאי אפשר להחזיר אותו.
אבל אם הוא חזר בשבילה
אחר, על שנה הבאה. זאת אומרת שאם הוא מאוד יכאב ומאוד יתחרד וזה, אז זה לא יחשב לו עבוד. אבל את ההתקדמות הרוחנית שיוכל להתקדם, אין לו.
כן, אבל השנה הם עושים לא עונש
על זה. לא, אז אמרתי, אולי זה לא עונש, אבל הוא הפסיד התקדמות. אז אני אומר, זה סוג של הפסד. זאת אומרת שאי אפשר, לפעמים זה דברים שאי אפשר להחזיר. התקדמות שיכולתי להתקדם ואין אותה. נכון. הייתה צריכה מיד להגיד לדוד, איך שהיא פוגשת אותו ואומרת לו, דוד, למה אתה רוגל? סליחה, טעיתי, אתה רקעת לפני ספר תורה טעות. או לפחות אחרי 10 דקות להתנצל. אחרי רבע שעה, שעה. לא כתוב שהיא עשתה את זה.
אחרי
10
שנים, זה לא
עכשיו? אני לא יודע. אבל יש כנראה, אנחנו יודעים בחיים, שיש דברים שגם הזמן הוא אומר משהו. יש דברים שכבר זהו, כבר מאוחר מדי. עכשיו, כבר כאילו, אני זה הרבה משמעות. אם כן, מטרת הפרק הרביעי הייתה חשיבות הפרטים. חשיבות הפרטים, בין אם אנחנו אנשים דורשי שלמות, בין אם אנחנו אנשים שחשוב להם הערך העצמי שלהם, בין אנחנו אנשים שמבינים שככה העולם עובד. וזאת בעצם מידת הזהירות. מידת הזהירות זה שינוי התפיסה. מעולם של מכלול לעולם של פרטים, זה השינוי. שינוי התודעה. אנחנו לא בעולם של כללים. זה בעצם הבנת המציאות. הבנת איך אנחנו בנויים. אנחנו בנויים מפרטים. פרטים, פרטים, והפרק החמישי במסילת ישרים עובר לעסוק באויבים. מי הם האויבים של הזהירות? יש לזהירות שלושה אויבים. האויב הראשון קורא לו הרמח"ל, העומס שיש לאדם במחשבות, התרדות הרבות שיש לאדם, הרבה תרדות. האויב השני זה הליצנות, הלצון, והאויב השלישי זה החברה הרעה. הזהירות דורשת מאיתנו לחשוב, קודם כל ללמוד הלכה. כי מי שלא לומד את הפרטים, אז לא יוכל להיות זהיר. אתה צריך ללמוד הלכה. אם אומר המשנה ברורה, אם אדם לא לומד הלכות שבת, בטוח הוא מחלל שבת. אז קודם כל צריך להקדיש זמן ללימוד הפרטים. אבל זה לא מספיק. צריך להקדיש גם זמן למעקב, לעקוב. לבדוק שאכן הפרטים מתיישמים, שאכן אנחנו, הפרטים מוטמעים בחיים, אכן הדברים עובדים. צריך לפקח, לבדוק, לבקר. והבעיה, אומר הרמח"ל, שהראש שלנו כבר ככה מתפוצץ. הראש של האדם מלא, מפוצץ. הוא, יש לו תרדת הפרנסה, וקניות, וסידורים, ולימודים, ועניינים, ומלא דברים. תמיד הראש של האדם מלא מלא דברים של כל העולם הזה. כל עניינים הקיומיים של האדם מטרידים אותו, מה לא, הבנק והזה, מלא נושאים. וכיוון שיש עומס גדול בחיים, והמוח שלנו כל כך מוטרד מהרבה הרבה דברים, העומס הזה הוא כל כך גדול, שאנחנו לא מצליחים להבין איך אפשר להכניס לראש עוד גם זמן לחשוב על הפרטים של החיים. האם אני מדקדק במצוות, האם זה נראה לנו בידה, אין לי ראש, אני לא מצליח, את כל הדברים שאני צריך בשביל הקיום אני לא מצליח להכניס לראש. זאת אומרת שיש בעיה. המוח שלנו, שהוא כל כך איכותי, השכל שלנו, שהוא כל כך מרשים, הוא כולו עבד לצורכי החיים, ליום-יום. רוב המחשבות שמסתובבות לאדם ביום, הן עוסקות בתרדת החיים שלו. הוא צריך להתקיים, הוא צריך להגיע לפה, הוא צריך לנסוע לשם, הוא צריך לתקן את זה, הוא צריך לתקן את זה. רוב המוח שלנו עוסק בעולם הזה. זאת אומרת שהמוח שלנו הוא קצת בסוג של בית כלא, הוא קצת משועבד, הוא כולו משרת של היומיום, של החיים. ואנחנו רוצים לנסות לשנות את הראש. איך משנים את הראש? איך עושים שינוי אסטרטגי, שינוי מהותי של המוח שלנו, של השכל שלנו? איך הוא משחררים אותו? ולא יעזור תרגילי יוגה ולא תרגילים אחרים. יש רק שיטה אחת לשנות את הראש של האדם. השיטה היחידה שיש נקראת לקבוע עיתים לתורה. מה זה לקבוע עיתים לתורה? תורה זה המחשבות של הקדוש ברוך הוא. תורה היא תורת השם, תמימה. תורתי, תורתך, אנחנו מדברים תורתך. התורה היא של השם, זה המחשבות שלו. מחשבות ליבו, דעתו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אין לו בעיות קיום, אין לו תרדות יום יום, הוא לא צריך לקנות ולא צריך להתפרנס, הוא לא מוטרד מכלום. המוח של הקדוש ברוך הוא, השכל שלו זה שכל בן חורין. זאת אומרת, אם אתה רוצה להיפגש עם השכל, הטהור. השכל שהוא חושב טהור, בלי מה צריך, מה זקוקים עכשיו, מה אני... שכל טהור, שכל במיטבו, בלי שום שיעבוד לכלום. שכל הבן החורין, תראה, הנה זה השכל של הקדוש ברוך הוא. הוא לא חייב להפחד שום דבר, הוא לא צריך כלום, והוא חושב. על מה הוא חושב? מה השכל בתאוותו חושב? זה התורה. וכשאנחנו לוקחים טיפה מהתורה, אנחנו מכניסים למוח שלנו, השכל שלנו, טיפה של מחשבה חופשית. טיפונת של מחשבה חופשית, שמשחררת קצת משהו. כמו שאדם לוקח איזה ויטמין, קצת משהו משתנה. התורה מטפטפת למוח שלנו מחשבות בנות חורין, מחשבות טהורות, מחשבות שבלי שיעבוד, בלי נזקקות, לא, וכיוון שהן לאט לאט נכנסות לתוך המוח שלנו, טיפה טיפה, משהו בראש מתחיל להשתנות. לאט לאט. האדם פתאום יש לו, מתחיל לחשוב לראות דברים אחרת קצת. הוא לא יודע איך זה קורה, זה קורה לאט לאט. כי החירות, השכל הבן חורין הזה, החופשי, האמיתי, הטהור, נכנס לאט לאט לתוכנו. ואדם פתאום יכול להבין מה העיקר ומה תפל, להסתכל על דברים בפרופורציות אחרות, ומה המטרה ומה האמצעים. ופתאום יש לו זמן במוח ומעניין אותו דווקא כל מיני פרטים חשובים בחיים, ולחשוב עליהם. פתאום יש לו, פתאום הראש שלו מתעניין בזה, פתוח לזה. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. כך אומרת המשנה ומסכת אבות. השכל מתחיל להשתחרר. וכדרכה של לטפטפת כזאת, צריך שזה יהיה טעים ונעים, כדי שזה יתעכל טוב, ויבלע טוב, לא מכניסים לגרון איזה משהו שנתקע. אז בכוח מכניסים, צריך שיהיה טעים. כמו שלוקחים תרופה, אז הכי טוב, זו תרופה מתוקה, טעימה, לא שמים לב, הנה בלעתי, אכלתי אותה, ועם כל, זה ככה נבלע הכי טוב בגוף. לכן אנחנו קובעים עיתים לתורה, כלומר, לוקחים משהו מהתורה בקביעות, איזה קביעות, לא חשוב, מה חשוב? שיהיה טעים, מאוד. מה חשוב? שיהיה כיף, שיהיה ממש ערב לפה, ערב לחיך, זה מה שחשוב. שהתורה תיכנס לתוכנו עץ חיים היא. למשל, ספר ההלכות המרכזי של עם ישראל נקרא שולחן ארוך. ככה, זה ככה צריך ללמוד תורה. כמו שולחן ארוך, ככה. כמו שעורכים שולחן יפה, שמים מתמים ונראים טוב, מריחים טוב, טעם טוב, ככה, ככה צריך ללמוד תורה. כמו שאוכלים אוכל טעים. כמה אוכלים? קצת, כמה שאוהבים. הרבה, קצת, לא חשוב. תאכל, שיהיה לך כיף בפה, זה מה שחשוב, שיהיה מתוק. שיהיה טעים, שיהיה מלוח, מה, איזה טעם שאתה אוהב? אין אדם לומד תורה, אין מקום שליבו חפץ. וערב נא השם אלוהינו את דברי תורתך בפינו, ופי אותמך בית ישראל. ככה זה מתערבב טוב. כי המספיק קצת אפילו, טיפה, מהמוח הטהור, הבן חורין הזה, הלא משועבד, טיפה ממנו תחדור לתוכנו, כבר המוח שלנו מתחיל להשתחרר. הוא מסוגל לחשוב על עוד דברים, לשים לב לעוד נקודות. העיקר שזה בשמחה ובאהבה. תמיד לומדים תורה באהבה. בבקשה. כן, באהבה. באהבה ובשמחה. ובמתיקות ובעונג. כמה שהם רוצות. מה שהן רוצות, מתי שהן רוצות, כמה שהן רוצות. למה? כי זה נותן, הנה, נכנס בטיפה משהו, כבר משפיע. לאט לאט זה מחלחל. מה? לא חשוב.
אבל כשאתה לא חושב על שער, שמעסיקים אותך פרנסה וזה, אפשר להגיע לסקפנות, כאילו?
אני אמרתי סקפנות, אמרתי שיהיה מתוק.
לא, אני אמרתי.
לא, לא, אני לא דיברתי על סקפנות בכלל. דיברתי על זה שפעם בכמה זמן שאדם רוצה, הוא אוכל משהו כזה מתוק, טעים כזה, אם בפנים יש חופש של חירות. ואז, יחד עם כל זה שהוא מתעסק בהמון עניינים בעולם הזה, יש לו גם פתאום, במוח שלו, הוא גם מתעניין בעוד דברים. פתח לו הראש. הקביעות איתין התורה פותחת את הראש. הראש נפתח. יש עם מי לדבר. יש כתובת פה. ולכן כל אדם צריך לקבוע איתין בתורה. פיה פתחה בחוכמה. תורת חסד על השונה. מצוין שהיא אנושית, כי התוכן הוא אלוקי. התוכן הוא אלוקי. הוא מחשבת אלוהים. אז זה לא כל כך משנה. כי התוכן הוא אלוהי. אז גם אם אנחנו מאוד מאוד נהנים ושמחים וכיף לנו, אבל אנחנו יודעים, זוכרים שזה תוכן אלוקי. העיקר שאנחנו זוכרים את זה, זה מספיק. אז אדם לומד, לא משנה מה, ושומע שלא חשוב מה, והוא חושב תורה. יכול להיות שהוא שומע איזה דבר תורה, או שומע איזה שיעור קצר, יכול להיות שהוא קורא משהו, לא חשוב מה. קצת טיפה. הנה, ימדר זה פותח את הראש. באהבה ובשמחה ובהרבה הרבה מתיקות. לכן התורה נמשלה לדברים טעימים בתנ"ך. התורה נמשלה לדבש ולחלב, והתורה נמשלה לשמן ולבשר וללחם וליין. זה המשלים של התורה. ככה התורה בספר משלי, בספר שיר השירים, בעוד מקומות. כל המשלים של התורה זה ככה. כי ככה אנחנו נפגשים איתה. מתוקים מדבש ונופת סופי. ככה מדברים. צריך להתענג. ככה זה נבלע טוב. כשאוכלים משהו עם טעם טוב, זה נכנס טוב, זה נבלע טוב. כל המערכת העיכול עובדת יפה. זה מה שאנחנו רוצים. כן. במה לא מתעסקים? אני לא הבנתי שמה, אני לא שומע את המילה.
שכאילו, איך אפשר לשלב את זה עם כאילו
עובדי עולם הזה? זאת אומרת שאדם נמצא בעולם הזה, וזה בסדר גמור שהוא חושב על העולם הזה. אבל פעם ביום, שתי דקות ביום, הוא גם חושב על המצוות ועל הדקדוק שלו במוסר, במידות. שתי דקות ביום. אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו. זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו עכשיו שאדם מכניס למוח שלו קצת תורה. כדי כל אדם. שיכניס כמו שאוכלים. אם אדם שיש לו אפשרות לאכול כל היום אוכל טעים, בבקשה, שיכול לך התנגדות. אם זה כיף לו, מתוק לו, בבקשה. אני לא הצלחתי לזה. אם אדם רוצה, יש לו, רוצה לאכול 4 סלטים ואחד רוצה 8 סלטים, יש בעיה לנו בעיה עם זה? אם אתה נהנה מזה, זה כיף לך, טעים לך, תאכל 8, כיף.
לא, לא בכיף.
אתה רוצה להשמין, בכיף, תשמין. ככה זה תורה, זה סופגניות. תורה, לביבות. זה תורה, סוגניות ולביבות. לא משנה, תמצאו דברים אחרים, לא חשוב, זה העיקרון. זאת אומרת שהדרך של לתקן את האדם, זה לא שאדם מתקן את עצמו, אלא התוכן האלוהי משנה אותו. אנחנו לבד לא יכולים לעשות את זה לעצמנו. אנחנו עבדים. אם אנחנו עם השכל שלנו ננסה לבד לתקן את עצמנו, לא נצליח. כי השכל שלנו עבד. זה הטעות של חוכמת יוון. חוכמת יוון, הם חשבו שעם השכל של האדם, האדם יכול לתקן את עצמו. זה טעות. כי השכל של האדם הוא עבד. והוא לא יכול להוציא את האדם לחירות, כי הוא עצמו השכל של האדם עבד. השכל של האדם בעצמו הוא מושפע מהמון גורמים. הרמב״ם, ממורה נבוכים, החלק הראשון, תוקף. הוא אומר, אתם לא ישרים. מי שיכול להגיד שהשכל שלו הוא שכל טהור, שכל נקי, שלא מושפע משום דבר, ששום אינטרס, שום רצון, שום מידרה, שום כלום לא משפיע עליך צורת החשיבה. מי שיכול להגיד שהשכל שלו ניטרלי, אין דבר כזה. השכל של האדם הוא מושפע מהמון גורמים. הוא צריך דברים, הוא רוצה כבוד, הוא רוצה שיתייחסו אליו, הוא רוצה תשומת לב. מה להגיד? כל כך הרבה שיקולים ערבובים יש בתוך השכל של האדם. ולכן אנחנו זקוקים לתורה, כלומר לשכל אלוהי, שהוא נקי וטהור, תורת השם תמימה, טהורה. אמת, עדות השם נאמנה, מחכימת פתי, כי אנחנו מתפתים, השכל שלנו מתפתה לכל מיני דברים, צריך להחכים אותו, צריך ליישר אותו, פקודה השם ישרים. כמו שמביא המהר"ל מפראג, דוגמה לזה בספרו תפארת ישראל. המהר"ל אומר שהפילוסוף הכי רוחני שקם ביוון קראו לו אפלטון. אפלטון היה הפילוסוף הכי רוחני. הפילוסוף הזה, אפלטון, שנחשב כאילו הכי כזה אידאי, הוא המציא את האידאות, שהכל אידיאלי, הכל אידיאל. אז הוא כתב ספר איך צריכה לראות מדינה. פילוסוף, עכשיו חכם, איך צריכה לראות מדינה, המדינה האידיאלית. במדינה האידיאלית האנשים החשובים כמובן זה החיילים, כי הם שומרים על המדינה. והאסון של המדינה, הדבר שהכי צריכה המדינה להשביט אותו ושלא יהיה במדינה, זה משפחה. משפחה זה האויב הכי גדול של המדינה. למה? כי אני רוצה שכולם יירתמו לטובת המדינה. כולם יעשו רק לטובת המדינה. ומשפחה הורס הכל. כל אחד דואג למשפחה שלו. הולך הביתה, לילדים שלו, לאישה שלו. והוא לא חושב על המדינה, הוא חושב על המשפחה שלו. לכן, טוען אפלטון, מדינה תקינה צריכה לבטל את המוסד המשפחתי. כך כתב אפלטון. שלא יהיה משפחה. שואל אפלטון, רגע, אבל גבר ואישה רוצים קצת קשר ביניהם. אין בעיה, אבל לא משפחה. הוא אומר, נעשה, כך הוא כתב, פנימיה כזאת של כל הנגרים, ופנימיה של כל הסנדלרים, ופנימיה של כל ה... לא יודע מה, וליד הפנימיה יש בית עם מלא נשים, וכל סנדלר נגר זה, יש שם כמה נשים, מי שאתה מחפש אישה ואיש, אנחנו עושים קצת כיף ביניהם, אבל אף אחד לא נשוי לאף אחת. אומר המהר"ל, תסתכל, כותב את זה אפלטון. אתה יכול לתאר כזאת עיוולת, כזאת גסות, כזאת טומאה. תראה, אומר המהר"ל מפראג, מה קורה כשאדם סומך רק על השכל שלו. השכל של האדם הוא עבד, הוא לא שם לב, הוא מבולבל לגמרי, הוא מתחיל להולך עם איזה תיאוריה, מסתבכת לו התיאוריה, ואז הוא ממציא עוד תיאוריה, ופתאום הוא מוצא את עצמו בגיהנום. תראה לאיפה הוא הגיע. כי המוח של האדם הוא לא יודע להיות באמת טהור. הוא לא יודע לדבוק באמת. לכן אנחנו זקוקים תורה. תורה מנקה אותם. וכשהיוונים ראו את זה, זה טלטל אותם, זה יזע אותם. כשאמרנו להם בפה מלא, השכל שלכם לא מבין כלום. השכל שלכם לא שווה. כי אתם לא יודעים להוציא את האדם לחירות. אתם לומדים הרבה, אבל אתם עבדים כולכם. גם השכל שלכם הוא עבד. אי אפשר לסמוך עליו. על השכל שלנו אתה יכול לסמוך, אנחנו כולנו חכמים, כולנו פילוסופים. לא סומך על השכל שלכם. רק על התורה אנחנו סומכים. כי כשאדם קובע עתים לתורה, נר מצווה ותורה אור, עכשיו הוא מתחיל לצאת לאור. עכשיו, הנה, עכשיו אתה מתחיל, המוח שלו התחיל לעבוד כמו שצריך. מתחיל לחשוב נכון. הם רבו על זה, על התורה, להשכיחם תורתך. אבל אנחנו, ברוך השם, דבקים בתורה, קובעים עתים לתורה, ולכן חג החנוכה בא לנו טובה, זה חג של עוד יותר להגדיל את האורה של תורה. נר מצווה ותורה, מסתכלים על הנרות, בזמן שמסתכלים על הנרות צריך להתפלל, הער איננו בתורתך. תפלל על זה, שהשם יאיר את עינינו בתורה, ויערב את דברי תורתו בפינו, שיותמחו בית ישראל. דרך זה, להתקל על אורה של התורה, אור המנורה, ותמיד תמיד להתמלא בוודאות הזאת, שהאור, התורה שבאה משמיים, אם מתארת אותנו, מעמידה אותנו בקרן האמת. אנחנו נצטרך בזמנת השם להשלים עוד שתי סכנות יותר גדולות. פה יחסית הפתרון פשוט, תקבע איתים לתורה. אבל יש עוד שתי סכנות יותר חמורות שצריך להתמודד איתן, וזה הליצנות, הלצון, והחברה הרעה. אלו שני אויבים גדולים של מידת הזהירות. תעלו מעלה מעלה, בקרת שמיים עליכם, שיהיו לכם שמחות ונחת, בשורות טובות.